הרב בני לאו, יהושע פרק י"ד.
את הקריאה של הפרק שלנו, פרק י"ד, אני רוצה להקדיש לאיש שנדמה לי ההיסטוריה לא עשתה איתו את הצדק הראוי. כוונתי לכלב בן יפונה, שמופיע כאן בפרק שלנו אולי באיזשהו רגע מכונן מבחינת הדימוי שלו, ו נדמה לי גם שצריך לקרוא אותו כל הזמן במקביל לדמותו של יהושע. את כלב אנחנו למדנו להכיר בהתחלה כנשיא שבט יהודה, אחד מתריסר הנשיאים ששלח משה לתור את הארץ בספר במדבר, פרשת שלח פרק י"ב. שם גם פגשנו את יהושע בן נון, נשיא שבט אפרים, שמשה קורא לו יהושע אחרי ששמו האמיתי הושע. כבר שם ברור שיהושע מקבל איזושהי העדפה אישית ממשה, מין פטרונות פוליטית של משרת משה שלא זז ממנו והופך להיות הנציג שלו בתוך שבטי ישראל. בתוך ההיררכיה הזאת בין יהושע וכלב, כשחוזרים אחרי 40 יום ומנסים להיאבק על כניסה לארץ מול המרגלים המוצאים את דיבתה רעה, אנחנו זוכרים את יהושע ואת כלב שקוראים בגדיהם וקוראים לארץ טובה, ארץ מאוד מאוד. אבל קריאה מדויקת בתוך ספר במדבר, שם בפרק המכונן, פרק י"ג, אנחנו צריכים לשים לב שכלב, לא יהושע, כלב הוא זה שמעשה את העם הנרגן, הוא זה שצועק גם לעם וגם למשה את המילים על ממש ההרואיות, על לא נעלה, ירשנו אותה כי יכול נוכל לה. זה ממש ההמנון של כל התנועות של העליות מאז ועד היום. המשפט הזה הוא משפט של כלב. כל האומס של הגאולה, כל האומס של התקווה, הכל נמצא על כתפיו של כלב בן יפונה. ואכן, שם בפרק י' ד' הוא מקבל את ברכת האלוהים שאומר לו, עבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת אמו, וימלא אחריי, והביא אותי אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. זאת אומרת, בקריאה של האירוע בספר במדבר, באופן חד משמעי, לפחות לפי המתואר שם, כלב הוא המנהיג, הוא הרוח, יהושע נמצא שם באופן כמעט טבעי כמשרת משה, בצידו של כלב, מסכים איתו, משתדל איתו, קורע באבל את בגדיו איתו כנגד עשרת המרגלים. זה ברור שיהושע לא שותף לעצת המרגלים, אבל ההנהגה העצמתית, האמונית הגדולה הזאת, היא כל כך כל כך שייכת אל האיש היחידי הזה, שנקרא כלב בן יפונה. ההיררכיה בין יהושע בן נון לכלב בן יפונה, הוא בשלב הראשון נראה כאילו לטובתו של כלב. המדרש אומר שקולים זה כזה, זאת אומרת מנסים לומר שהם שווים. אבל באמת, כשאתה מתקדם לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת בעיקר לספר יהושע, אז הולך כלב ונעלם. כאילו בלה אותו התנ"ך, היינו אומרים. רק אצלנו בפרק י"ד, אחרי כל שנות הנדודים במדבר, ואחרי מלחמת הכיבוש של יהושע, כאן הוא פתאום יוצא מהבוידם, יוצא מהמחבוא, ואז הוא מגיע באיזשהו מונולוג מלא מלא עוצמה. אם אני רק מקשיב למילים, אני מיד שם לב לעימות, העימות הגלוי, לא הסמוי, בינו לבין יהושע בן נון. עומד כלב ואומר ליהושע כך, אתה ידעת, אני בפסוק ו' אצלנו בפרק, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. אתם יודעים, יש את החוויה הזאת של להסתכל בעין ולהגיד, אתה ואני הרי היינו שם, רק אתה ואני, כולם כבר מהדור שלנו מתו, שנינו זוכרים, שנינו יודעים, אנחנו בגלוי לא נזייף, אנחנו יודעים את האמת, מה היה שם, חוויה מכוננת. ואז הוא אומר כך, בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. שימו לב, גוף ראשון יחיד. אחי אשר עלו עמי, המיסו את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. נדמה לי שאני לא אגזים אם אומר שכלב פה מסתכל ממש אל הלבן של העין של יהושע, ולא סופר אותו. אומר לו, ביני לבינך, אני הייתי שם. אני מילאתי אחרי השם כאשר עם לבבי. אז הוא ממשיך. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, לך תהיה לנחלה, ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. עד כאן, יהושע תקשיב, ביני לבינך, אתה מסכים, זה מה שהיה. פסוק יוד, ועתה. עכשיו אנחנו מדברים. הנה, החיה אדוני אותי כאשר דיבר זה 45 שנה. מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. אגב, זה הפסוק שממנו אנחנו לומדים שמלחמת יהושע, את כיבוש הארץ, התרחשה במשך 7 שנים, שהרי מאז חטא המרגלים ועד כניסתם לארץ עברו 38 שנים. הם היו אז בן 40, היה כלב בן 40, ועכשיו אני בן 85, זאת אומרת 45 השנים נמנים 38 שנות מדבר, ועוד 7 שנות כיבוש המלחמה של יהושע. ככה סופרים 7 שנות כיבוש. אז הנה אני עכשיו עומד לפניך, בן 85, אומר כלב. אז הוא אומר את הפסוק המדהים הבא. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. הרשו לי להשתאות על הפסוק הזה. קודם כל, זה פסוק מדהים. אני זכיתי, אני אומר את זה בסוגריים, בלי שום קשר כמובן, זכיתי להיות עם הרב עובדיה יוסף, כשמלאו לו 85 שנה, ואז אני כתבתי לכבודו מאמר, לכבוד יום הולדת 85, מאמר שהתפרסם בארץ, והכותרת שלו הייתה ככוחי אז, כוחי עתה, למלחמה, לצאת ולבוא. אדם שיש לו אידאה, אדם שיש לו סדר יום, והגיל לא, ממש לא ניכר בו. הוא חי בתעוזה, בצעירות, בנערות, מתנער כנגד החיים. אל מי הוא מדבר, כלב בן יפונה? הוא עומד מול יהושע בן נון, מסתכל עליו ישירות, ואומר לו, אני ככוחי אז, כוחי עתה. ומה לא כתוב פה? ואתה יהושע. יהושע, אתה זוכר את הפרק הקודם, פרק י' ג', ויהושע זקן בא בימים? ויומר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. נדמה לי שכאן במערכה הזאת, כלב בא לתת, שלא לומר בהגזמה, איזה מכת מחץ, סוג של נוקאוט במאבק הזה, הוא מול יהושע. למה מאבק? למה אני לא יכול לקרוא בהרמוניה, שני חברים יצאו לדרך, שני לוחמים, שני מאמינים, שני גדולים, שניים שברוחו של משה? המילה שתופסת אותי פה, כשכלב אומר, ככוחי אז, כוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא, מגלגלת אותי, ואני מבקש סליחה אם מישהו מרגיש שאני עושה פה איזה קריאה מניפולטיבית, אבל המילים האלה, ככוחי אז, כוחי על למלחמה ולצאת ולבוא, מגלגלת אותי לפרק אחר בספר במדבר, כשמשה רבנו עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני לא אסתלק מן הארץ, לפני שאני יודע שיש מישהו שלוקח את האחריות. אני רוצה לדעת שיש מנהיג לבירה. אומר משה, יפקוד בספר במדבר פרק כ"ז, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. צריך מנהיג. אף פעם לא חשבנו על זה. למה יהושע? למה לא כלב? למה לא כלב שרוח הייתה בו, איש שכל כולו יש בו את העוצמה ואת המנהיגות ואת האידאה? למה יהושע נבחר ולא כלב? הציניקנים יגידו, מינוי פוליטי. משרת משה קיבל במגש את המנהיגות כממשיך של משה. אבל הרי לא יהושע, לא משה בחר ביהושע, אלא השם אמר אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. למה יהושע ולא כלב? תכף אנסה לעמוד על כך, אבל נדמה לי שכאן אצלנו בפרק, פרק י' ביהושע, בפסוק הזה, פסוק י' שאומר כלב, ככוחי אז כוחי את על המלחמה, ולצאת ולבוא, יש פה את הצליל המאוד עדין של מי שלפני כמה שנים, כנראה לפני 7 שנים, עמד מול אולי הבחירות האלה, מי יבחר להחליף את משה, ונבחר חברו יהושע, ולא הוא נבחר. ועכשיו מבקש כלב, תנה לי את ההר הזה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא. אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי, והורשתים כאשר דיבר אדוני. לפי הכתוב פה, יהושע מברך את כלב, ואתם יודעים, אפשר לחשוב על זה בתור הנדיבות של המנצח, המנהיג הלא מעורער, אף אחד בספר יהושע, לכאורה, לא מערער את מנהיגותו של כלב, ויברכהו יהושע, ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. כך אצלנו בספר. כלומר, לכאורה, על פי ספר יהושע, אותה חברון ששם ישבו הנפילים, שזרעו את האימה בליבם של המרגלים, היא הופכת ככה להיות נחלתו של כלב. וכמו שיכבוש אותה כלב, הוא יכבוש את חברון עיר האבות, את כל ארץ יהודה. עוד נדבר על זה בפרק הבא. חברון תהיה עיר הבירה של יהודה. אז מה קרה לכלב? הכתוב כמובן לא מנמק, אבל נדמה שההנהגה שעברה ליהושע ולא לכלב, היא כי יהושע היה לא רק איש מלחמה, אלא גם איש מנהיגות. הוא לא היה רק אידיאליסט, הוא היה גם טקטיקן. נדמה לי שלכלב אין טקטיקה. לכלב יש אידאה. כלב רואה את השלם. כלב רואה את הערך המלא. כלב רואה את הרצון הטוב. כלב מלא רוח. אבל העיניים שלו נישאות למרחוק ולא לקרוב. זכרו את זה בבקשה לפרק הבא, כשנגיע לסיפור של הבת של כלב, של אחסה, והניסיון של כלב, הניסיון צריך לומר, שנכשל לרשת עיר אחת ביהודה, אבל זה יהיה בפרק הבא. עדיין בפרק שלנו, אני מבקש לשים לב לעוד דבר, שהוא מאוד מאוד קשה, ואפילו הייתי מעז ואומר, טיפה אולי מקומם. כשאני קורא בספר דברי הימים, על נחלת יהודה, אני מגיע לדברי הימים א', פרק ו', פסוק מם, דברי הימים א', פרק ו', פסוק מם. שם יש לנו רשימה של נחלות. אבל בתוך רשימת הנחלות, אני מגיע לנחלת בני אהרון. היי, בני אהרון? הרי אצלנו בפרק כתוב שלשבט לוי אין נחלה. אז יש להם נחלה. מהי נחלתם לפי ספר דברי הימים? שימו לב טוב. לבני אהרון אלעזר, בנו פנחס וכולי, יש רשימה, מושבותם בגבולם לבני אהרון למשפחת הקהתי, היה להם גורל, ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבותיה. וואו, פתאום אני שומע שחברון לא ניתנה לכלב משבט יהודה, אלא חברון ניתנה דווקא לשבט הלוי. דווקא לכהנים. זה נגד מה שכתוב אצלנו ביהושע. ואז יש פסוק נוסף. הפסוק הנוסף, פסוק מם א' בדברי הימים א', ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה. פתאום אני מקבל תמונה היסטורית חדשה. יהושע עם התבונה הפוליטית, שלא לומר עם החשבונאות הפוליטית, יהושע השכיל לשמור את גובהו של כלב, לכאורה המועמד השני להנהגה, הוא אומר לו כך את חברון, אבל את העיר עצמה, את עיר הבירה, הוא דווקא נותן לכהנים. הופכת להיות עיר של כהנים. מה הוא נותן לכלב? את חצריה, את שדה העיר סביב. הוא לא נותן לו לכאורה את העיר, הוא נותן לו רק את המגרש מסביב. ביום הבא, מחר, אנחנו נפגוש עוד את כלב, אבל זה בעצם הפרידה ממנו. כלב לא יהיה המנהיג, כלב יהיה הרוח ששואפת אל המנהיגות. מישהו שעשה תיקון מסוים לדמותו של כלב, היה נשיא ישראל זלמן שזר. שיר נפלא, אייקה כלב, אומר זלמן שזר, והוא כותב כך, לא ענב משה, לא כהן אהרון, רק כלב שגער, הוא שראה לפנים בחברון את ילידי הענק, ולא זה בו לבב, וגם בידו בעינם, ובהיותו בעיניו רק חגב, רק חגב, האמין בכל לב כי כוחנו רב, ולא נסער. אך עכשיו, הוא שנחרד וצעק וזעם, ויעס העם. הוא גער, כי זכר שאומנם, ואכן, עצום וחזק העם השכן, וערים לו בצורות גדולות מאוד, וכבד הישימון, ועוד רבות בו לצעוד. על כן מאיים הוא הריב, ובכי המלינים, אסון בו, קלון בו, בחוץ ובפנים. לכן קמו, כה נזעם, וכעס וכעס, עד הושלח אס. עד כחלעם המלינים, הנבוך המפורר, נדהם מחרדת זה שגער, נדהם ונדם. ומאז, בכל עת, בכי עיבועים ומדנים, רווחים במחנה והסתר הפנים, צופה ותוהה וזועק ומיילל, אייקה כלב, אייקה כלב.